אז עומר דודי, מה קורה?
בסדר גמור, מה שלומך?
מעולה. וא' כל תודה שבאת לפה, לבקר בארץ וספציפית פה במשרד.
תודה לכם, מיקום מדהים.
אני בדיוק מבין שלשנינו יש קול מאוד רדיופוני, אז נראה לי יהיה פרק מאוד... אז אני אשמח כזה, שנייה, לפני שאנחנו צוללים בכלל למה זה בירו, שבטח ראו זה לפי הכותרת של כזה, שקשור לדבורים, אבל לא קשור לדבורים, אז בוא שנייה נתחיל קודם כל במי זה עומר, ואז נצלול לשאר הפרטים.
אחלה, אז אני עומר, אני גר בקליפורניה בשלוש וחצי שנים האחרונות, במקור מישראל, מגיע מרקע טכנולוגי, מרבית חיי הייתי חנון מחשבים, למדתי תואר ראשון, תואר שני במדעי המחשב, התעסקתי הרבה מאוד בעולמות של סייבר,
שירדת ב-8200 או...
אז האמת שהייתי ספורטאי מצטיין בצבא, כן, אני רוכב סוסים מושבע, הייתי חבר נבחרת ישראל, הייתי אלוף ישראל בקפיצות, סוסים. עד לפני שנה הסוס המשיך לגור אצלי במושב, איפה שגרתי בארץ, ובביקור האחרון שלי בארץ הוא יצא לפנסיה, מה שנקרא. וזהו, זו האהבה השנייה שלי, חוץ מטכנולוגיה. עבדתי במרכז הסייבר, למעשה אחרי שסיימתי את השירות, נכנסתי כאזרח עובד צהל, עשינו פרויקטים מאוד מעניינים בהקשר של חינוך סייבר והכשרות לסייבר, והרבה מאוד פרויקטים שבהמשך הפכו להיות חלק ממטה הסייבר. יצא לי לעבוד בכמה חברות, זאת אומרת, חלק מההזדמנויות שזיהיתי לאורך הדרך הובילו אותי להקים שלוש חברות לפני בירו.
אתה אומר, זה כאילו זה משהו באיזי שכל אחד עושה ביום יום, אבל זה חתיכת תהליך, כאילו.
בהסתכלות לאחור, הכל נראה, שאתה יודע, שהוא היה פשוט. אני באמת חושב שזה שילוב של להיות בזמן הנכון, במקום הנכון, ולקחת את ההזדמנות. ותחומים שהיו כל כך רחוקים ממני, אבל הגעתי אליהם באמת מתוך שיח ועניין, וניצול הזדמנויות. אז הקמתי חברה בתחום של מחזור אנרגיה, הקמתי חברה בתחום של חקלאות ימית וחברה בתחום של ריטייל. שתי החברות הראשונות צלחו ומחרתי אותם, החברה השלישית סגרתי אותה, שזה היה המכה.
עוד שאני אדבר על זה נראה לי.
וזהו, לפני סדר גודל של 5 שנים הכרתי את איתי קנות, שהוא אחד השותפים שלי היום בבירו. מגדל דבורים, מסחרי, לא יוצא לפגוש הרבה כאלה, ומתוך איזה עניין ורצון להבין קצת מה קורה לדבורים בעולם, כי שמעתי שיש איזושהי בעיה, מצאנו את עצמנו עמוק בתוכו.
אז שנייה, אני עושה פאוזה לסיפור חייך, מה שנקרא. תוביל אותי שנייה, ברגע שאתה פוגש את איתי, א' כל להבין איך פגשת את איתי, זאת אומרת, אם עשו לך חיבור כזה בוואטסאפ של כזה, היי עומר, תכיר, זה איתי, מגדל דבורים, אתם צריכים להיות חברים, או כזה היי, עלינו פה על איזה משהו מעניין, עומר, אתה יזם סדרתי, בוא כזה, תוביל עוד איזה חברה בתחום, וטיפה גם על ההחלטה פתאום להיכנס לעולם שאתה לא מכיר בכלל, או מכיר חלקית כזה אפשר להגיד, ולהבין שפתאום נכנס לזה פול טיים, 200% ועושה רילוקיישן גם בעקבות זה.
אז למעשה, איתי ואני נפגשנו במרכז הבינתחומי, עכשיו אוניברסיטת רייכמן, צריך לתקן, סליחה. הכרנו שם, היה איזה רצון לנסות ולהקים סוג של זל למתקדמים, סוג של סינגולריטי יוניברסיטי, למעשה להביא אנשים עם קצת ניסיון מהעולם החיצוני, ולהכניס אותם חזרה לחדר ולראות כל מיני רעיונות מעניינים. בנקודה הזאת הכרתי את איתי בפעם הראשונה, ופשוט הייתי מרותק למקצוע שלא הכרתי, לזה שיש אנשים בגילי, פחות או יותר בסטטוס שלי, שמגדלים דבורים ומעבירים כברות ומאביקים גידולים חקלאיים, ולא הייתה איזו תוכנית להקים איזה משהו ביחד, למעשה איתי התחבר עם שני אנשים אחרים בתוכנית, והם התחילו לגלגל כל מיני רעיונות בעולם הזה, אני בכלל המשכתי לעבוד על איזה משהו אחר בזמנו עם השותף שאיתו הקמתי את החברה שסגרתי, ביחד עם אורי לוין ניסינו לבחון איזה משהו בעולמות הלוגיסטיקה, ואחרי כמה חודשים החלטנו שזה לא מספיק מעניין אותנו, למעשה התחברתי שוב עם אותה קבוצה של איתי, מיכל וגיא בזמנו, והתחלתי להסתכל על זה קצת. היו הרבה מאוד שאלות, אני חושב שהשאלה שהכי הטרידה בנקודה הזאת, שככה ניסיתי קצת להיכנס למה שהם עושים ולהבין מה קורה, זה שלא ראיתי הרבה מאוד שחקנים מעניינים בתחום. זאת אומרת, כל דבר שנגעתי בו עד היום, היו עשרות חברות שכבר ניסו, חלקן הצליחו יותר, חלקן פחות, והאתגר היה להבין מה אתה מביא מיוחד, ופה פשוט לא היה שחקן משמעותי. וזה היה דגל אדום. מאוד משמעותי.
עכשיו, סתם עניתי להבין איך עשית את המחקר הזה, כי זה תחום מאוד 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 ספציפי, וכאילו יצא לי לראות תחומים ספציפיים, אבל זה מאוד ספציפי, וטיפה להבין גם כאילו איך אמרת, אוקיי, אז בוא נתחיל לעבוד, כאילו בוא נתחיל להקים איזה משהו.
אז האמת, אני חושב שאחד הדברים שלמדתי דווקא מהחברה הקודמת, זאת שלא צלחה, זה היה איך להרוג רעיונות מהר. זאת אומרת, כשניסינו לתחקר למה לקח לנו 8 חודשים להבין שזה לא מספיק מעניין, זיהינו מה הדברים שיכולנו לעשות בשלב מאוד מוקדם, וכנראה זמן ממוצע של 3 חודשים להרוג רעיון זה אופטימיזציה די טובה. וכשהצטרפתי לחבר'ה שהתחילו קצת להסתכל על העולם של הדבורים, כי באמת מגיעה פה דמות עם הרבה מאוד הבנה בעולם, זאת אומרת, זה די חריג שאתה יושב בחדר עם מגדל דבורים מסחרי, שמחזיק את המחברת הכי גדולה בארץ, זאת אומרת, זה סקייל משמעותי, זה לא מגדל חובב שיש לו 4 כוורות בחצר.
כן.
אז המידע היה נגיש, בגדול אני זוכר את השיחה שעשינו, שאמרתי, תקשיבו, אני אשמח להצטרף, אבל ב3 חודשים הקרובים אני לא מתחייב לכלום, כי מטרתי היא להרוג את הרעיון. אני רוצה להבין למה אני לא משתכנע שהדבר הזה יכול לעבוד. ואני חושב שאחד האתגרים הכי משמעותיים שזיהינו, זה באמת היכולת לבנות משהו שהוא סקלבילי, משהו שיכול לגדול בצורה מהירה, אם אנחנו רוצים להקים סטארט-אפ. זאת אומרת, אפשר להקים עסק אורגני שיגדל בצורה קצת יותר איטית, והתבסס על הכנסות וכן הלאה, יש מודלים כאלה שעובדים מצוין בעולם, אבל אם אנחנו הולכים לעולמות של הסטארט-אפים, ואנחנו צריכים להביא כסף משמעותי ולגדול בצורה אגרסיבית, צריך לפצח את האירוע הזה, ומבחינה של איך עוזרים למגדלי דבורים, לצלוח את בעיית תמותת הדבורים, ולצמצם את התמותה, ולשפר את התפוקה של הכוורות, ניסינו לבנות פתרון שהוא יותר הוליסטי, שמסתכל לא רק על מגדלי הדבורים והדבורים, אלא גם על החקלאים ועל ההאבקה, שזה חלק הרבה יותר משמעותי בשרשרת המזון, מבחינת ההכנסות והווליו שאפשר להביא.
כן, אז אם אני רוצה טיפה להיכנס לסיפור ולך בצורה כרונולוגית, עד עכשיו דיברנו עליך וטיפה מה זה, אבל בוא שנייה ניתן רק דקה כזה מה זה בהירו, כי נראה לי זה כזה קונטקסט שחסר לכל מי שמאזין.
צודק.
משתדל.
אז למעשה מרביתנו שומעים ביז, דבורים, וחושבים על דבש, שזה הדבר הראשון שעולה לראש, במיוחד בתקופות החגים. בפרקטיקה דבורים משמשות היום להביק למעלה מ-70% מהגידולים החקלאיים. זאת אומרת, אותו תפוח שאנחנו אוכלים, בשלב מסוים בתהליך הפריחה, נכנסה דבורה לפרח הזה, ודאגה להעביר אבקנים מפרח אחר של עץ תפוח שכן, כדי שתתקיים ההפריה הזאת. התהליך של ההאבקה בטבע קרה בצורה מצוינת עוד לפנינו, עם חרקים שפשוט נכנסו לפרחים האלה בשביל לקחת מזון, וכתוצר לוואי, כסייד אפקט, למעשה הביקו את הפרחים. ככל שהחקלאות הופכת להיות יותר אינטנסיבית, ככל שהאוכלוסייה גדלה ואנחנו צריכים יותר מזון, הנוכחות של חרקים בטבע מצטמצמת, פשוט הסביבה לא מאפשרת להם להתקיים, והתחילה להיווצר תעשייה של מגדלי דבורים שמזכירים כוורות לחקלאים בתקופת הפריחה, על מנת להביק את השדות, על מנת שיהיה כיסוי מספק של חרקים. לתוך זה, כדי לסבך קצת, אז אנחנו מוסיפים את בעיית הדבורים, שהכוורות האלה שהיום מגיעות לשדות, מגיעות במצב לא טוב, די חלשות, חלקן מתות תוך כדי התהליך, וזה פוגע גם במגדלי הדבורים, זה פוגע כמובן בדבורים ובעולם באופן כללי, וזה פוגע גם בחקלאים, שמשלמים הרבה מאוד כסף היום על שירותי ההאבקה, ולמעשה לא יודעים מה הם מקבלים. אנחנו בנינו פלטפורמה שמאפשרת לחקלאים לקבל Precision Pollination as a Service, צריך איזה משהו באנגלית ככה.
כן, עכשיו צריך לתרגם את זה לעברית.
שירותי ההאבקה מדייקת כשירות.
איזה
סרוויס. אז כן, מספקים להם שירותי ההאבקה מדייקת, כדי שהם יוכלו להבטיח שאותו תהליך שהוא יחסית קצר בזמן, אנחנו מדברים על כמה שבועות, שהוא קריטי בסוף לתוצרת החקלאית שהם יפיקו, קורה בצורה טובה, מדויקת, מלאה, ומאפשר למקסם את הפוטנציאל.
עכשיו אני אעשה חידה לכל מי שמאזין, שאני גיליתי זה לפני כמה זמן דרך, אני לא זוכר מי אמר לי את זה, שאיך בעצם קורית פעולת ההאבקה בטבע היום. שאני חשבתי שזה פשוט משהו נדבק לדבורה, כאילו בעזרת דבק טבעי או משהו בסגנון הזה, ופשוט זה עובר מפרח לפרח, וגילו לי שזה בכלל חשמל סטטי.
אז כן, על הגוף של הדבורים, בכלל של מאביקים, יש שערות קטנות, וברגע שהן מתקרבות לפרח ונוגעות בו בשביל לשאוב את הצוף, הן גם לוקחות את האבקנים. הצוף זה למעשה מקור הסוכר שלהם, האבקנים זה מקור החלבון, ואתה לא רוצה שזה ידבק, כי אתה רוצה שכשהדבורה תגיע לפרח הבא,
אז בעצם ייפול והמשיכה.
אז חלק ייפול, נכון. הן עדיין מביאות חלק מהאבקנים חזרה לכברת, כי שוב, הן צריכות את החלבון הזה בשביל הדבורים הצעירות והחדשות שמתווספות לכברת. אבל כן, תהליך די מרתק. אני חושב שאחד הדברים הכי מעניינים, שוב, אני לא ביולוג ואני לא מגיע מהעולם הזה, אני, אין לי מתמטיקה ומחשבים, שם אני חי, אני חושב שבסוף למדל את הדברים האלה בצורה סטטיסטית סופר מעניין. זה בסוף משחק של הסתברויות ותוחלות. פשוט אנחנו מדברים על מספרים אדירים. וזה מדהים לראות שבסוף קופסה כזאת בשדה של 40-50 אלף דבורים יכולים להביק עשרות מיליוני פרחים ביום. משהו לא נתפס.
אז בוא רק תסביר איך זה עובד בצורה הטכנית, כזה בצורה מאוד מאוד פשוטה אפשר להגיד.
אז למעשה פיתחנו סנסורים, low cost sensors שיושבים בתוך הכברות. למעשה מגדל דבורים מקבל מאיתנו סנסור שמותקן בכברת, as is. אנחנו אוספים מידע כמו טמפרטורה, לחות, צליל, ויברציות וכן הלאה מתוך הכברת. אנחנו אוספים מידע סביבתי, סוג הגידול, מיקום גיאוגרפי, מיקרואקלים, הרבה מאוד דברים שעוזרים לנו להבין מה ההתנהגות המצופה מהכברת ומה בפועל אנחנו מודדים. ועל בסיס המידע הזה למעשה בנינו מודלים בשתי חזיתות. חזית אחת שמנסה להבין מה קורה בתוך הכברת, האם המלכה מתה או חיה, האם יש בעיה של טפילים, מצוקה של רעב, מחלות מסוימות וכן הלאה. ומהצד השני באמת היכולת להבין ולמדוד את תפוקת האבקה בפועל. והסנסורים האלה שנכנסים לכברות למעשה נמצאים שם כל השנה. הכברת עוברת מהאבקה של שקדים בסוף החורף, לאבקה של תפוחים, לאבקה של אוכמניות, ואחרי זה של חמניות ואלפלפה וכן הלאה, והסנסור נשאר עם הכברת לאורך כל התקופה, ולמעשה עוזר למגדל הדבורים לשמר כברת בריאה וחזקה, ולחקלאי להשיג את אותן שירותי האבקה שהוא צריך.
תשמע, זה מסוג הדברים שאני מה זה יגיע להגיד ברוך עד שישי, כאילו, אתם יודעים, מפגשתי השבוע, זה כאילו משהו נורא. אז אני אשמח שנייה טיפה לקפוץ קדימה. זאת אומרת, התחלתם להקים את החברה, הגעתם לשלב שאתם צריכים בעצם לגייס כסף. איך אתה פוגש משקיע ומסביר לו, טוב, בוא תשמע, אני מציג לך תחום, אתה נופל. כאילו, גם איך משקיעים טיפה יגיבו בהתחלה?
אז אני חייב להגיד תחילת הדרך הייתה מאוד קשה. עכשיו, היא הייתה בעיקר קשה כי הייתה נורא מבלבלת.
אנחנו מדברים על איזה שנה פחות או יותר?
בסוף 2017 רשמית הקמנו את החברה, אז הגיוסים היו איפשהו בתחילת 2018, משהו כזה. שם נפגשנו לראשונה עם משקיעים.
שזה כזה שלב, אפשר להגיד רעיון, או שיש כבר איזה
מוצר? אפילו פריסיד. אוקיי. אז קיבלנו מענק ראשוני מהמדען בשביל לקנות כמה רסברי פאי ולשים בכברות ובכלל לשחק עם הדאטה. הגענו לאיזשהו רמת קונפידנס מסוימת שיש תבניות בקיצון.
רסברי פאי זה IoT למי שלא זה?
כן. האמת שזה הייתה סגירת מעגל מעניינת, כי היום סוני מייצרים לנו את המערכות, והם גם מייצרים את הרסברי פאי, אז כן, אנחנו היום בסטייג' אחר, אבל התחלנו להיפגש עם משקיעים, הייתה לנו איזושהי הוכחת התכנות מאוד מאוד בסיסית, נקרא לזה התכנות טכנולוגית, אבל עוד רחוק לגמרי מ-execution. הנקודה שהייתה נורא מבלבלת זה שיצא לי לפגוש לא מעט משקיעים, וכולם נורא התלהבו, ומתלהבו, ואני התלהבתי, איזה יופי, כולם מתלהבים. אבל כשזה הגיע למאני טיים, אז פתאום ראית את חוסר הביטחון, כי תחום שהם לא מכירים, עולם נשמע מאוד נישתי, לא רואים הרבה מאוד שחקנים, זאת אומרת, מה קורה פה? עולם החקלאות באופן כללי, אנחנו מדברים 4-5 שנים אחורה, לא ראינו את אותם השקעות שאנחנו רואים היום, ומצאתי את עצמי, ביחד עם חלק מהשותפים שהיינו הולכים לפגישות, הולכים לפגישה ועוד פגישה ועוד פגישה עם אותו משקיע ויש התלהבות וברגע האמת בסוף, טוב אולי נצטרף אבל קשה לנו להוביל סיבוב כזה וכן הלאה. ואז פגשנו את החבר'ה מהאפווסט, שאני חושב שבגישה שלהם פחות ניסו להבין את כל הניואנסים הקטנים, כי הם כנראה הבינו שזה יעבור עוד 17 גלגולים עד שזה יגיע למשהו מסחרי מעניין אמיתי. אבל זיהו פה באמת צוות שיכול לעשות משהו מעניין. נתנו בנו את האמון, וככה התחלנו להתגלגל.
גדול. ואם אני רוצה טיפה לדבר על היום, זאת אומרת, בדיוק לפני שהתחלנו את הפרק, שאלתי אותך כזה, איך זה לגור בארצות הברית, אבל לעבוד עם חבר מישראל, ואמרתי, שאלתי אותך כזה, יום ראשון אתה כזה עובד, לא עובד, ואמרת כאילו, לא, זה אומר, רגע שאתה מגייס בכירים, זה כאילו, זה יותר קל. אני רוצה כזה שנייה להבין איך בונים ויז'ן של חברה, ברמה גם אסטרטגית, כאילו, גם מן הסתם שאתה עובד עם שוק אמריקאי, זה קצת להביא חבר'ה עם נוף שונה, או שהם יותר כאילו, עם ניסיון אמריקאי, אפשר להגיד את זה, או יותר תרבות אמריקאית של של הסיילס, של המרקטינג, מניח שזה יותר בעולמות האלה. ואני אשמח טיפה להבין כזה פחות או יותר בניסיון שלך, גם מכמה וכמה חברות, איזה דברים אתה חושב, או טעויות שעשית, ואתה אומר, היום אני כבר לא עושה את הטעות הזאת, כי למדתי את זה מעבר.
אז קודם כל אני חושב שהמעבר לארצות הברית, שנעשה בצורה לא אחראית לחלוטין, היה חלק מאותם...
למה לא אחראית?
היה לנו כסף לבערך חצי שנה.
וואו, אוקיי.
אמרתי לאשתי, והיה לנו ילד אחד בזמנו, שומעת, אנחנו צריכים לעלות הילוך. היא אמרה, בסדר, בסדר, כאילו חשבה שזה לא באמת יקרה. ואז אמרתי, תקשיבי, יש כסף לחצי שנה, ניסע, לא נצליח, נסגור, נטייל כמה חודשים בארצות הברית, ונחזור, מה שנקרא להקליל את ההחלטה.
כן.
שזה תכף יחזור כנראה בעוד מקומות, העניין של להקליל את ההחלטה. ועברנו לארצות הברית, והתחלנו להתגלגל, והגענו לרגע האמת שבו אנחנו מבינים שמתחיל להיות קצת צפוף. היו שם גם כמה חודשים קשים שלא משכנו מזכורת. איתי ואני גרנו בזמנו בארצות הברית, עד שהגיע הסיבוב המיוחל, ומאז דברים התחילו לרוץ קצת יותר חלק, כי באמת מצב ההכנסות השתנה וכן הלאה. אבל אני חושב שההבנה שאני רוצה לגעת בשוק האמיתי כמה שיותר מהר, כדי שוב לחזור לזה שאפשר להרוג את הרעיון מהר, קריטי. ובהסתכלות לאחור, אני חושב שעשינו הוכחות תוכנות מסוימות בישראל, ובאנו גיבורים גדולים לארצות הברית להראות, תראו מה עשינו, פשוט לא עניין אף אחד. זאת אומרת, אוקיי, תראו לנו את זה פה. ואני חושב שזה חוזר גם לתרבות האמריקאית שקצת נגעת בה, ואני זוכר שגם בשיחות שלי עם משקיעים, הרבה פעמים שאלו אותי, הפידבקים שאתם מקבלים מהשטח, מהלקוחות, מהחברה האמריקאים, זה עם פילטר שלך? זאת אומרת, אתה חושב שהם נורא רוצים את זה, או שמישהו אמריקאי ישב איתם ואומר שהוא נורא רוצה את זה? ולא הבנתי מה הם רוצים. אבל באופן כללי, אמריקאים, שוב, אולי אנחנו קצת מכלילים, אבל הם מנסים להימנע מאימות. זאת אומרת, הם יגידו לך את מה שאתה רוצה לשמוע, כי למה הם צריכים להיות האיש הרע שיגיד לך שאתה לא מבין מה אתה עושה? אני לא יכול להגיד שאחרי 3.5 שנים בארצות הברית, אני לגמרי ידע להבין את ההבדל, ואני חושב שזה חוזר שוב לעניין הסיניוריטי. חברה מגיעה לשלב מסוים שבו אתה יכול להרשות לעצמך להביא אנשים מנוסים, שיכולים לחזק את החברה במקומות שצריך. אני חושב שבאופן כללי אנחנו מנסים לבנות תרבות ארגונית של צמיחה מלמטה, זאת אומרת, אנשים שהגיעו, נתנו את הנשמה לחברה והופכים לנהל את המחלקות שלהם, ויש מקומות שבהם המחיר הלימוד הזה הוא לפעמים קריטי, ושם אתה רוצה באמת להביא מישהו קצת יותר מנוסה, וזה משפיע על החברה, ואני איך הגדרתי את זה בישיבות ההנהלה, אני בגדול רוצה להיות הבן אדם הכי פחות מוכשר בחדר, זאת אומרת, אני רוצה להקיף את עצמי באנשים שיודעים יותר טוב ממני מה צריך לעשות, ואולי להיות שם רק בנקודת קבלת ההחלטות כשיש מחלוקת.
כן. ואם אני רוצה טיפה לדבר על באמת החלטות כבדות או קשות שהיו לך בתור מנכ״ל, או בתור באמת מישהו שאתה יודע, רגע הקים חברה וכזה רוצה שנייה להבין פחות או יותר לאן הרוח משבת, יש לך את צומת דרכים שפתאום היה בפניך, באותה נקודה נגיד בארצות הברית שבדיוק אמרת מקודם, שכזה היה איזה משבר קטן שכבר הפסק לי משוך מזכורת ואמרת אוקיי, כאילו בראש שלך אמרת יכול להיות שזה פתאום לא יעבוד, כאילו היה שם איזה רגע כזה ש...
חד משמעית, אני חושב ששום יזם שיגיד לך שלא היה את הרגע הזה יגיד לך את כל האמת. באיזשהו שלב, זה משהו נורא טריקי, כי מצד אחד אתה נורא מאמין בזה, וביום שאני לא יאמין בזה, אני הראשון להגיד. אין לי סנטימנטים לחברה כי הקמתי אותה. מצד השני, אתה פוגש הרבה משקיעים, והרבה משקיעים אומרים לך לא, ולא. ואתה אומר, אולי אני מפספס משהו. זאת אומרת, אנשים אינטליגנטים, ראו חברה או שתיים בחיים שלהם, אולי אנחנו מפספסים משהו. ואני חושב שחלק מהדברים שניסינו לעשות בנקודה הזאת, זה באמת לפנות למשקיעים, בטח בשלבים ההתחלתיים, יותר אסטרטגיים שחיים את העולם הספציפי שלנו. זאת אומרת, נורא קל להגיע למשקיעי סייבר, שיש לי בנטוורק הרבה מאוד אנשים שאני מכיר, ולספר להם על רעיון מגניב, אבל הם באמת יהיו מסוגלים לעשות השקעה בעולם החקלאות. אז הצחוק היה שאנחנו עושים predictive analytics ל-behave disorder. זה היה האופן שבו אנחנו מציגים את זה. על פרקטית זה היה לא ריאלי, ואני חושב שבזבזתי שם המון המון זמן. ברגע שמגיע משקיע כמו רבובנק, לדוגמה, שהצטרף אלינו כבר בשלב הסיד, משקיע שמבין חקלאות, דיבר כנראה עם יותר לקוחות פוטנציאליים מלקוחות שיש לנו בתהליך ה-due diligence, ומבין שיש פה משהו מעניין, פתאום זה נותן איזה confidence שאוקיי, אוקיי, אנחנו לא לבד, הכל בסדר, ובהמשך, שוב, ברגע שההכנסות גדלות ואתה ממצב את עצמך כשחקן מוביל בתחום, אז הכל משתנה, אבל חד משמעית היו רגעים.
ואני אשמח כזה טיפה לדבר גם על האתגרים שיש לכם היום. זאת אומרת, הבנו פחות או יותר שצלחתם לגייס, כבר עשיתם ראונד A והכל יפה, אבל בוא דבר איתי קצת מה מפה, איך אתה רואה את הדברים. זאת אומרת, עכשיו עוד 5 שנים, עוד 10 שנים כזה, איך אתה רואה את החברה צומחת גם בשוק עצמו? זאת אומרת, האם אתה עכשיו צריך ללמד שוק משהו חדש ופתאום כזה להשקיע הרבה מאוד מאמץ בתחום הזה, או שאתה אומר זה משהו שמאוד כזה יצמח באופן טבעי, כי פשוט אפשר להגיד זה כמו, לא יודע, כמו שאתה קונה עכשיו משחק סוני חדש ואתה רוצה שכל החבר, כאילו שכולם עכשיו רוצים גם לקנות את זה, כולם יקנו את זה כי אתה קנית את זה. אז איך כזה פחות יותר עובד בשוק החקלאות?
שוק החקלאות הוא קצת טריקי, כי זה נורא תלוי מה ה-value proposition שאתה מציג ללקוחות הפוטנציאליים, כי הוא יגדיר כמה זמן ייקח למדוד אותך. אחד האנשים שפגשנו בתחילת הדרך זה סטיוארט רזניק, החקלאי העשיר בעולם, יושב ב-LA, בחור יהודי, וישבתי איתו בחדר, וסיפרתי לו מה אנחנו עושים, ושאנחנו מגדילים יבול, והסיפור הידוע של כל חברה בעולם האגטק אני מניח. ואז הוא אמר לי, תקשיב, אני פוגש בערך 200 חברות בשנה, הצוות שלי כנראה פוגש יותר, כולם יודעים להגדיל יבול, כולם יודעים לשפר, כולם יודעים יותר טוב מאיתנו. בשבילי באמת להשתכנע שאתה הסיבה שהגידול, היבול גדל עכשיו ב5%, זה אירוע של מינימום 5 שנים. ובנקודה הזאת תפסנו את עצמנו ואמרנו, אוקיי, הנה אנחנו חוזרים לבעיית הסקייל. אם עכשיו אנחנו צריכים להריץ proof of concept עם לקוח במשך 5 שנים בשביל לשכנע בvalue המלא שאנחנו יכולים להביא, אז הרגנו את היכולת לעשות סקייל מהיר. ואז התחלנו להתמקד במטריקות שהן יותר אובייקטיביות, מדידות on the spot. זאת אומרת, אני רוצה לשבת עם חקלאי בטנדר מחוץ לכברת ולהראות שמה שהמערכת מראה זה מה שקורה ושימדדו אותנו שם. אז נכון, לא נמקסם כרגע את הפוטנציאל המסחרי המלא של הטכנולוגיה, אבל נוכל לגדול בקצב מהיר ואת זה לעשות תוך כדי תנועה. וכשאני חוזר רגע לשאלה הקודמת מבחינת החלטה קשה, אני זוכר שאחד הדברים שאמרנו בנקודה מסוימת זה שאנחנו לא עושים customized pricing ללקוחות גדולים. זאת אומרת, אנחנו מגדירים מדרגות מחיר ללקוחות, לא יהיו לנו 2 לקוחות עם אותו סטאפ שמשלמים מחיר אחר. זה חלק מאוד קריטי בתהליך של בניית קרדיביליות, בטח בעולם קצת יותר שמרני, כמו חקלאות בארצות הברית. ואני זוכר חוזה של קרוב ל-$2 מיליון לשנה, שישב על השולחן, והלקוח אמר, take it or leave it. אני חושב שאחת ההחלטות הכי קשות שעשינו, אם אני מסתכל בשנה האחרונה, זה להגיד ללקוח כזה, לא.
איך הוא הגיב, דרך אגב?
אני חושב שהוא היה בשוק. אני חושב שהוא היה בשוק. אני חושב שהוא היה בטוח שנחזור אליו בנקודה מסוימת ונגיד, בסדר, בסדר, כאילו, הבנו. החלטה מאוד קשה. בסופו של דבר הצלחנו לעמוד ביעדים שלנו, אבל הלב פועם, אתה בטוח שאתה עושה טעות חייך. כל החבר'ה שמקיפים אותך, שמבינים יותר טוב ממך, אומרים לך, זה הדבר הנכון לעשות, אבל בסוף אתה צריך לקבל את ההחלטה. אז אני חושב שזה המקומות של החלטות קשות. אני חושב שקדימה, אם אנחנו מסתכלים, אין לי ספק שעולם ההאבקה לא יראה כמו שהוא נראה היום בעוד 5 שנים. אני לא חושב שמישהו יצליח לשכנע אותי. לא יכול להיות שכל כך הרבה מזון תלוי בתהליך כל כך שברירי, זה פשוט לא יראה ככה.
אתה חושב שיהיה דברים דרך אגב?
אני חושב שכן. זאת אומרת, כשנכנסתי לעולם הזה, בטח בתוך טכנולוג, אתה יכול לתאר לעצמך שהשאלה הראשונה שאלתי, למה צריך דבורים? בואו נחליף אותם בדרונס שעפים ומאביקים וכן הלאה. אני חושב שלפעמים אנחנו מתיימרים להחליף את הטבע, או חושבים שאנחנו יכולים להחליף את הטבע בצורה קצת יותר מהירה ממה שכנראה אפשר. יש פה יעילות שהתפתחה על פני מיליוני שנים. אני חושב שהדבורים היו פה לפנינו וכנראה יישארו אחרינו. אני חושב שאנחנו צריכים להתאים את הסביבה או אנחנו צריכים לייצר חקלאות שהיא באופן כללי יותר סוסטיינבילית, כדי לאפשר את הקיום של הדבר הזה, כי זה לא רק מזון, בסוף זה כמעט כל צמח שאנחנו מגדלים, בסוף תלוי באיזושהי האבקה כזאת או אחרת, אז אני חושב שדבורים יישארו, אני חושב שאנחנו נצטרך לפתח כלים שיעזרו לנו לגדל דבורים בצורה יותר יעילה. החקלאות תצטרך להיות קצת יותר אחראית בשימוש בחומרי הדברה, שימוש בכימיקלים. אנחנו רואים כבר את הטרנדים האלה באירופה ומתחילים לחלחל לשאר העולם. אז עוד לא ויתרנו על הדבורים.
מגניב. ואני אשמח כזה לסיים, נשאר לנו איזה 5 דקות פחות יותר לפרק. לא שאני מגביל אותנו, אבל אמרנו כזה כן לעשות זה סביב 30 דקות. ואני אשמח טיפה לגעת במשהו שהתחלנו איתו, וכזה לא התייחסנו לזה, אבל לסוף, שאמר לו שאתה ואיתי נפגשתם בעצם שרציתי למסות סוג של זל לאקזקיוטיב ויותר דברים טיפה את הבוגרים, ואני אשמח טיפה לשמוע על תובנות שלך מעולם היזמות, גם מביר או גם מחברות אחרות, כזה 2-3 טיפים לאנשים שעכשיו מתחילים את זה, וכזה, אתה למדת את זה לאורך הדרך, ואתה אומר, וואלה, אני כאילו, תחייב לעשות את זה איתה עכשיו. אם עכשיו מחר הבוקר אתה מתחיל חברה מחדש, מה הדברים שהיית עושה אחרת, או היית עושה אותו דבר?
קודם כל, אשתי תהרוג אותי כנראה, אם מיד אני אתחיל חברה מחדש, אבל נדבר על זה בבית.
כן.
אני חושב שחלק מהדברים אולי היו קצת קלישאתיים, אבל אני חושב שאני גם חוויתי אותם על עצמי. אחד הדברים העיקריים זה באמת התחום שבו אתה מתעסק. החברה שסגרתי, זו הייתה חברה בעולם של ריטייל. זיהינו שם איזושהי הזדמנות להתחבר לקופות ולעשות איזושהי אופטימיזציה. וכשהבנו שהכיוון הספציפי, אין לנו מספיק דרגות חופש כדי לייצר את האימפקט שאנחנו רוצים, אז אמרנו, אוקיי, אנחנו מבינים את העולם, הקדשנו 3, 4, 5, 6 חודשים, בוא נקרא לזה, ללמוד תחום, אבל לא כל כך מעניין אותנו. זאת אומרת, יותר מעניין אותנו הפתרון הספציפי שעליו הסתכלנו, ואז אתה מוצא את עצמך אחרי שהקדשת הרבה מאוד זמן ללמוד תחום, כשאתה מבין שהכיוון שאליו חתרת כנראה לא מספיק חזק, ואתה פשוט עוזב הכל. אז אחד, אני באמת חושב שזה צריך להיות תחום שבא לך להתעסק בו. כי הפתרון כנראה לא יהיה מה שאתה חושב ב-day one.
כן.
אז אני חושב שזה דבר ראשון. דבר שני, להרוג רעיון כמה שאתה אומר. אז זה נשמע נורא פסימי אולי.
כאילו פרקליט השטן, זה הגישה שלך?
שוב, בסוף אתה יודע, צריך לייצר מוטיבציה אם יושבים בחדר כמה אנשים ורוצים לעשות משהו, אבל אני חושב שלהגדיר כבר בשלב יחסית התחלתי, מהם ההנחות? על האמת, לא לשחק משחק. אני אוהב לקמת את הכל המספרים. גם אנשים שעובדים איתי יודעים, לא באים אליי עם משפטים, אומרים מספרים, כי רק ככה אני יודע לקבל החלטות. אז גם פה, לקמת את ההנחות בצורה מדידה, בשלב יחסית התחלתי, ולהגיד, אם זה, זה וזה לא מתקיים, אז הרעיון לא מעניין. אני חושב שהקושי הגדול הוא שתוך כדי תנועה אתה מתחיל נורא להתלהב ממה שאתה עושה, ופתאום חלק מההנחות לא מתקיימות, אבל אתה במין, בסדר, זה לא בדיוק ככה, ומה שנקרא מעגלים פינות. אני חושב שזה קריטי. עכשיו, זה נורא קשה לבוא ולהגיד, יכול להיות שההנחות לא התקיימו, אבל בסוף היית מוצא משהו וזה עדיין היה עובד. בהסתכלות שלי, בניסיון שלי, שם בזבזתי את מרבית הזמן בחיי המקצועיים, בלא להגדיר בצורה טובה מה נקודת יציאה. דרך אגב, גם בנקודה שלא היה כסף, ואתה אומר, אוקיי, מתי סוגרים את הברז של החברה, גם שם היה תאריך. היה תאריך כתוב על הלוח. עשינו הכל כדי לא להגיע אליו, אבל שאלה מעניינת אם הייתי עומד בדדליין.
הצלחת לישון בלילה באותו זמן? כאילו, אתה יודע, זה משהו שמאוד כזה יושב וכל הזמן מטריד, כאילו.
אז אולי אני אהיה קצת ציני, אני ישן טוב בלילה. זאת אומרת, אני לא ישן הרבה שעות. אני לא ישן הרבה שעות, אבל אני ישן טוב. אני חושב שאחד הדרכים שאני מתמודד עם כל העולם הזה, זה שמסתכל על סוג של משחק. בסוף אנחנו משחקים פה איזשהו משחק,
6 בשודמקה, רק שאני, או שחמה, אתה יודע, זה כבר מתקדמים.
6 בשלא שיחקתי שנים. בכל מקרה, יש פה משקיעים שמאמינים. אתה פה, אתה מאמין, אתה מקריב, כנראה יותר מכל אדם אחר, אתה והשותפים והצוות וכן הלאה. אבל אני מצליח לעשות הפרדה מאוד טובה בין, אוקיי, עכשיו נלחמים את המלחמה היומית, ועכשיו צריך לישון. אני אשקר אם אני אומר שיש לי הפרדה, אני גם לא מחפש את ההפרדה בין מה שנקרא work-life balance, אני חושב שהעבודה צריכה להשתלב בחיים באופן שהוא פשוט עובד לשני הכיוונים, זאת אומרת, יכול להיות שאני ילך להוציא את הילדים מהגן בשעה מוקדמת ביום, אבל ב-12 בלילה אני אמשיך לענות למיילים וכן הלאה, אבל אני חושב שזה איזשהו מזל שיש לי, שאת ה-5 או 6 שעות אני פשוט נחבא, שם את הטלפון על שקט, שימות העולם, מה שנקרא.
מגניב, טוב, עומר, אנחנו מגיעים לסוף הפרק, ובדרך כלל אני מסיים את הפרק עם איזשהו טיפ, ואני רואה שכבר די עשינו את הטיפים, אז אני אבקש טיפ אחרון שלא קשור לכלום, זאת אומרת לא קשור לעולם הזמות, משהו שאתה חווית ואתה אומר, חכם סיני אי פעם אמר לי, אם יש לך איזה משהו אני אשמח לשיתוף.
אני לא יודע אם זה משהו שחכם סיני אמר לי, אבל אני יוצא לי לא מעט להיפגש גם עם אנשים בצוות אצלנו, ובאופן כללי אנשים שאני פוגש, ותמיד יש להם את מה הם עושים היום ומה הם היו רוצים לעשות, ואני חושב שלא תמיד המסלול הוא אופטימלי להשיג את היעד. זאת אומרת, אני חושב שגם פה צריך לגזור אחורה, אם אתה רצית להגיע לעולם ההשקעות נניח, זה לאו דווקא אומר שאתה צריך עכשיו לעבוד שנתיים בסטארט-אפ, ואז שלוש שנים כאנליסט, זאת אומרת, צריך להחליט איך אתה רוצה לעשות את הדבר הזה, והדריכה במקום הזאת היא גם החלטה. זאת אומרת, לא לעשות פעולה מסוימת בעיניי החלטה, ואני חושב ששם אני הצלחתי במקומות מסוימים באמת לדלג על השלבים הטיפוסיים שהייתי אמור לעבור בדרך, ואני חושב שאין סיבה שאחרים לא יעשו את זה.
מגניב. עומר דודי, תודה רבה.
תודה לך.